נמשיך בהמשך, שלמה בעצם המשנה אומרת, ממתי קוראים קריאת שמע בערבית, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, היה צריך לומר, משעה שמשצאת הכוכבים, זה היה צריך להיות, אלא דרך אגב, לימד אותנו כלל גדול, והכלל אומר שאדם שהוא תמה, למרות שהוא לא הביא קורבן, הוא יכול להביא תרומה, וזה אומר לנו שאדם, למרות שיש בו קלקולים או יש בו תומה, בכל זאת הוא יכול לתקן את עצמו, לא באופן שלם, אבל באופן יחסי, נאמר למצב שהוא נמצא בו. אומרת הגמרא בהמשך, תהפכו בבקשה את הדף. וממה הידעי ובא השמש, ביאת השמש, ואי ותאר, תאר יומה. למדנו את העניין הזה, ובא השמש ותאר. והפשט, ובא השמש ותאר, ותאר היום. מתי הכהן הוא יכול לאכול בתרומה? שהיום הוא תאר, דהיינו היום חולף, מתנקה כאילו מגיע הלילה, אז הכהן יכול לאכול בתרומה. שואלת הגמרא, דיל מה ביאת אורו, מהי ותאר, תאר גברה? הכוונה היא שבביאת השמש הכוונה פשוטו כמשמעו. השמש זורחת, והאדם, אחרי שהוא מביא קורבן, הוא תאר. אמר רבא ברב שילה, אם כן, למה קרא, ויתאר, מהי ותאר? תאר יומה, ככה אומרת הגמרא. קדם ראים שוירב שימשה ועד כיומה. בארמית, השמש שוקעת ערב ומתנקה היום. כאילו, היום מתנקה ובא הלילה. במערב עד הרבה ברב שיר, לא שמיע לו, ובא לו מביי, ובא השמש ביאת שימשור, מהי ותאר תאר יומה, עודיל מביאת תורו, ומהי ותאר תאר גברה, ועד הרפס שלו מברייתא, מדקטני בברייתא, סימן לדבר צאת הכוכבים, שמע מינה, ביאת שימשור, ומהי ותאר תאר יומה. יודעים אותו דבר, מכיוון שסימן הדבר לאכילת הכהן בתרומה צאת הכוכבים, סימן שמדובר כאן על תאר יומה, דהיינו שהיום מתאר וצאת הכוכבים. זה הפשט בגמרא, אבל בואו ניגש לדברי הרב, שהוא כאן מעלה איזה רעיונות חשובים. בואו נראה. בעוני, בעוני, זאת אומרת, הוא מתייחס על זה בענווה. בעוני נראה לי להתבונן בטעם רמז עניין הספק של שני הפירושים בתיבות ותאר. האמור אחר ביאת השמש, האם זה תאר יום או תאר אדם? אי קאי על תארת יומה או על תארת גברה? ומה ראו חזה לפי האמת להוציא העניין דווקא ותאר על תאר יומה? הנאמר בתורה לפי פשטה על תארת גברה, לשים אותו על תארת יומה. למדוע החכמים מתאמצים למה מדובר כאן דווקא על תארת היום? דיינו שהיום חולף ולא על תארת גברה, למרות שתאר זה נשמע יותר טוב, תאר האדם תאר ולא תאר היום. במליצה נראית זרה לפי השקפה החיצונה מבחינה לישונית. אמנם יובנו הדברים על פי המושכל לכל, וגם חכמים אמרו כדברי הרמב״ם ז"ל במורה נבוכים, שהתומות והתארות שבתורה הם הרמזים גדולים לענייני תומת הנפשות ותארתן מתומות הדעות והמידות והמעשים הרעים. רצר להבין, האדם במידותיו, בדעותיו, כל הדברים האלה הם דברים שהם מבחינת מזון לנשמה, נאמר ככה. דעות טובות, מידות טובות, מעשים טובים, כל הדברים האלה זה מזון לנשמה. אבל אומר בעל נפש החיים, לגבי מזון, יש מזון בריא ויש מזון שהוא לא בריא. זאת אומרת, אתה יכול לאכול אוכל ולהתקיים ולחיות ולצמוח ולגדול והכל בסדר גמור מבחינה גופנית, אבל אתה יכול גם לאכול אוכל מקולקל, אתה יכול גם לקלקל, לחלות, וגם למות חס ושלום על ידי זה שאדם יש לו דעות או מידות או מעשים מקולקלים, הוא יכול להמית את עצמו. מבחינה בריאותית, אותו דבר מבחינה נפשית. אז זה הכלל. הכלל, האדם הוא מזין את נשמתו, מחיה את נשמתו על ידי המעשים, המידות והדעות שלו, על ידי זה הוא מחיה את עצמו, באותה מידה הוא יכול גם להמית את עצמו. חייך בידיך. אתה, הכל מונח, כמו שאומרים, על המדפים, אתה יכול לקחת מה שאתה רוצה. מה שבריא וטוב, אתה מחיה. מה שלא בריא ולא טוב, אז אתה יכול לקלקל את עצמך. לא יכול, בוודאי מקלקל את עצמך. זה מה שאומר המורה נבוכים, הרמב"ם אומר לגבי התומות. בוא נקרא את זה עוד פעם. התומות והטהרות שבתורה הם הרמזים גדולים לענייני תומות הנפשות וטהרתן מתומות הדעות והמידות והמעשים הרעים. והנה הכתוב אומר באברהם כיוצא בו, בא בימים, ונודע הדרשה המושכלת שימים בא לו שלמים, דהיינו היו לו חיים שלמים. כי מכלל דין וחשבון כבר ביאר הגרזל שהחשבון יבוא על הזמן שעבד ביותו עסוק בפחיתות ועבירות, שהיה לו לעסוק בדברים המביאים לו לקרבת קונו ידבר שמו. והנה היום שעבר ולא ישלים בו נפשו וירד ממדרגתו, כבר תימא היום שלא ישלים בו חוקו, שחוק הימים ניתנו לאדם להיות מטפס ועולה במעלות הקודש. ואני רוצה שנבין את העיקרון. הוא אומר כך, כל יום שאדם חי, הוא צריך לטפס ולעלות בסולם החיים. כל יום שאדם חי ולא מטפס ועולה בסולם החיים, אלא מדרדר מסיבה זאת או אחרת, אז הוא יורד מדרגה, במקום לעלות הוא יורד. מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. עכשיו, כשהוא יורד מדרגה מהמדרגה שלו, הוא מפסיד כפול. קודם כל הוא יורד מהמדרגה שלו, ב' הוא מפסיד את הזמן שבאותו זמן היה יכול לעלות. עכשיו כשהוא רוצה לעשות תשובה, הוא צריך לעלות בשתי קומות. א', להגיע למדרגה שהוא ירד ממנה, ירד אליה, להגיע למדרגה שממנה הוא ירד, אבל הוא צריך עכשיו לעשות פעולה יתרה בשביל להגיע למדרגה שהוא היה עלול להגיע לשם, או ראוי להגיע לשם, והוא לא הגיע בגלל שהוא ירד, אז הוא יפסיד כאן פעמיים. אדם שהוא נטמע, הוא יורד בפעמיים. עכשיו, בתיקון, איך אנחנו עושים את התיקון? לעלות, זאת אומרת, לעלות בשלב ראשון למה ש... מהקלקול שקיים בנו, ושלב שני, להשיג את מה שהיינו ראויים להגיע אליו. בוא נקרא את זה עוד פעם. הוא מביא את זה בשם הגר"א. כי מכלל דין וחשבון, כבר ביאר הגר"א ז"ל, שהחשבון יבוא על הזמן שעבד ביותו עסוק בפחיתות ועבירה, שהיה לו לעסוק בדברים מביאים לו לקרבת קונו יתברר שמו, והנה היום שעבר ולא ישלים בו נפשו וירד ממדרגתו, כבר תימא היום שלא ישלים בו חוקו, שחוק הימים ניתנו לו לאדם להיות מטפס ועולה במעלות הקודש. עד לכאן הירידה שלו. עכשיו, איך הוא עושה תשובה? והנה, כשישה בתשובה, יש בתשובתו שתי מדרגות. המדרגה האחת שמתקן הקלקול וחוזר למצב שלמותו כמו שהיה קודם חטאו. זאת אומרת, זה הקומה הראשונה, צריך לתקן את הקלקול. אפילו לא עלה עדיין למדרגה שהייתה לו קודם חטאו מכל מקום, כיוון שכבר יצא מראשו, אי אפשר לומר על אותו היום שאין בו טהרה לפי ערך הימים, למרות שלא הגיע למדרגה שהיה ראוי להגיע. שאף על פי כשנבחן מצב האיש נמצאו שלא פעל לחוקו, שהיה לו לעלות אל מעלה רמה ממעלה שהיה בה, ולא עלה. אבל כיוון שכבר ירד והיה בכל רע, ואתה שב עשה לו לב חדש לעבוד את השם, כבר פעל ותיקן הרבה באותו היום, ונמצא שהיום נתאר מצד עצמו. אבל האדם בעצמו הוא לא יגיע למדרגה שהיה יכול להגיע אליה. אבל האדם מצד עצמו עוד לא נתאר עד שיוסיף אומץ ביראת השם וקרבת אלוקים יחפוץ ביתר שאת מכפי שהיה קודם חטאו, שעד יעלה במעלה גדולה מכפי שהיה ונמצא שתשוב לו תרתו גם כן מצד האדם, כמו שניתר כבר בראשית תשובתו מצד היום. וזה רמזה לנו התורה בעניין תארות והטמאים, ובא השמש ותאר. יש בזה שתי מדרגות, מצד התבילה והערב, שהוא רמד על תארתו מחטא ועזבו הדרך הרע, כבר ניתר היום, שכבר פעל בו דבר טוב. אבל עדיין בכלל האדם לא ניתר, שהרי קודם חטאו היה מעולה ממה שהוא עתה, אבל כשבא אורו, אור תורה ודעת, מביא קורבנו להתקרב לרצון קונו, בדעת ויראת השם ואהבתו, שאז ידנותיו מתהפכות לזכויות, ואז יתאר גברא גם כן מצד עצמו. זה נקרא מה שנקרא תשובה מהאהבה. כן, הרב, אנחנו אומרים, הוא כאן מעלה לנו כמה רעיונות חשובים מאוד להבין את כל התהליך הזה של התשובה. יש שתי מדרגות בתשובה. יש תשובה שנקראת תשובה מיראה, ויש תשובה שנקראת תשובה מהאהבה. תשובה מהירה, חז"ל אומרים, זה מדרגה יותר נמוכה. תשובה מהירה, עדיין הזדונות לא נהפכים לזכויות. זאת אומרת, אין כאן טהרה שלמה. אבל תשובה מהאהבה, יש כאן תשובה שלמה. עד כדי כך שחז"ל אומרים, מי שעושה תשובה מהאהבה, הוא מגיע למדרגה כזאת שאפילו הזדונות, זאת אומרת, המדרגות הנמוכות שהוא ידרדר אליהן, הן כאילו נהפכות לזכויות. הוא מגיע לאותה מדרגה שהיה אמור להגיע אליה, אילו לא היה חוטא, הוא מגיע לאותה מדרגה שאמור היה להגיע אליה. אתמול ישב אצלי, ישבתי בבית המדרש, דיבר איתי אחד התלמידים, שאל אותי, מה ההבדל בין תשובה מהירה לתשובה מהאהבה? זה מתאים בדיוק לדבר הזה. אז באמת הרב קוק זצ"ל, בעצם תלמידו של הרב קוק זצ"ל, הרב שטרליץ, בספרו באורות התשובה, הוא מסביר מה ההבדל בין תשובה מהירה לתשובה מאהבה. והוא אומר שתשובה מהירה זה תשובה שאדם עושה בגלל איזשהו חשבון. זאת אומרת, הוא עושה חשבון, אני אעשה תשובה, וכתוצאה מזה שאני אעשה תשובה, יהיה לי יותר טוב בחיים. הוא מתקן את מה שהוא מתקן, בגלל חשבונות כאלה ואחרים שהוא עושה, שהוא אומר, מה התועלת תצמח לי מזה שאני עושה תשובה? זה נקרא תשובה מהירה. תשובה מהירה, האדם עדיין לא מגיע לתיקון שלם של עצמו. לעומת זה, תשובה מאהבה, זה תשובה שאדם עושה לא בגלל מה יצא לי מזה, האם יהיה לי יותר טוב, אלא בגלל עצם העבירה. לא בגלל התוצאה, אלא בגלל עצם העבירה. לפעמים התוצאה של התשובה יכולה להיות לו שיהיה לו פחות טוב, מבחינה אישית. אבל בגלל שהוא מכיר באמת, הוא אומר, האמת הזאת היא אמת ואני הולך לאורה, בגלל הדבר הזה הוא עושה תשובה, זאת נקראת תשובה מאהבה, מתוכה הוא מגיע למה שהוא אומר כאן, שגם הזדונות נהפכים לו לזכויות. למה המשל דומה שנבין? אדם צריך לשמור חוק. אז כשאדם שומר חוק, ניקח חוקי תעבורה כדוגמה. אדם צריך לשמור חוק תעבורה, יש אור אדום, אור ירוק, ועומד מעבר חצייה. אז כשאדם עומד מעבר חצייה, יש לו כמה, נאמר, עומדים כמה בני אדם במעבר חצייה. אז יש שם כמה סוגי בני אדם. יש אדם שהוא לא מזיז לו שום דבר, לא החוק, לא שום דבר. רואה אור אדום, עובר. זה אדם שלא לא אכפת לו לא מאנשים, לא משום דבר, עושה מה שבא לו. יש כאלה בני אדם שעושים מה שבא להם. היום, לצערנו הרב, יש כאלה שעושים את זה לא מעבר חצייה, אלא עושים את זה באור אדום ממש, אנחנו נכנסים לאור אדום. זה ממש סכנת נפשת אדם, כדי לסכן את עצמו, את נפשו. לא, זה כבר מדרגה. זה כבר מדרגה. לא, יש כזה אדם, לא אכפת לי, לא שוטר, לא... לא זה, לא שום... לא, לא מעניין אותו שום דבר. אתה מדרגה שנייה, תכף מדבר. אבל בעצם כל אחד מאיתנו באותן מדרגות. לפעמים אתה יודע שהדבר שאתה הולך לעשות אותו הוא לא טוב. ולא מזיז לך שום דבר, ואתה עושה את הדבר. יכול לקרוא דבר כזה, שקוראים לה יצר רע שולט עליך. אתה יודע שזה לא טוב. אתה יודע את התוצאות. אתה יודע שלא תרגיש טוב. אבל אתה עושה עבירה. כי מה לך לעשות עבירה? השתלט עליך מה שנקרא יצר הרע. יכול לקרוא דבר כזה? יכול לקרוא דבר כזה?
לא.
אני היום נתקלתי בתופעה כזאת.
כמו לאשר
לזה. כמו לאשר, מכור לזה נאמר. לא מזיז לו שום דבר. זאת היא מדרגה אחת. ויש לצערנו הרב אנשים כאלה, לא רק בנושאים של בן אדם למקום, גם בן אדם לחברו. ישנם גזלנים, ישנם גנבים, ישנם כאלה. לא מזיז להם שום דבר. אתמול היה לי מקרה עם אשתי, הכנתה את האוטו באיזה מקום, באמצע היום. בא מישהו, פח, שבר את השמשה, לקח את התיק, ואלה, מה? יכול לקרוא דבר כזה? יכול לקרוא דבר כזה? נכון? לא מזיז אף אחד שום דבר. אנחנו חיים בעולם הזה. בעולם הזה יש אנשים לדין ולדיין, עושים להם מה שהם רוצים, ולא מזיז להם שום דבר. קוראים לזה, לאנשים מהסוג הזה, עולם תחתון. וחוקים שלו, עניינים שלו. לא צריך להיות נאיבים. ישנם כאלה אנשים בעולם שהחוק לא מזיז להם, לא מעניין אותם שום דבר. הם עושים מה שבא להם לעשות. אבל יש סוג שני של אנשים, וזה גם כל אחד מאיתנו, יש לו רגעים של חולשה, לפעמים שלא מזיז לו שום דבר, הוא עושה מה שבא לו. אבל יש סוג שני של אנשים שהוא עומד מעבר החצייה, והוא מסתכל ימינה ושמאלה, מסתכל אין שוטר, אין מכוניות, אין שום דבר. נכון, החוק אומר אסור לעבור באור אדום, אבל מכיוון שאף אחד לא מאיים עליו, הוא לא יתפס, הוא עושה חשבון ששום נזק לא יקרה לו, אז כתוצאה מזה הוא עובר עבירה. אז יכול לקרות דבר כזה.
זה שם מצווה, אבל
להזדרז לו לדברש. זה כבר תירוצים של היצר הרע. תכף נראה. היצר הרע לפעמים מוצא דרך להתיר את האסור. לפעמים הוא אומר, נכון שהחוק אומר לא לעבור באדום, זה רק, מה שאני אומר כרגע זה רק סימבולי. זה לא יכול להיות אור אדום, זה יכול להיות דברים אחרים. אתה אומר לעצמך, אני יודע, אתה שומר דיאטה. ופתאום בא לך שוקולד. אתה אומר, נכון שאני שומר דיאטה, אבל שמעתי שכתוב שמי שאוכל שוקולד הוא יהיה בריא וכל זה. אז אני רוצה להיות בריא, אז אני אוכל שוקולד. אתה מוצא לעצמך היתר באיסור שעשרת על עצמך. יכול לקרוא דבר כזה? לא יכול לקרוא. כל אחד מאיתנו לפעמים הוא אומר, אני לא מאוים, אני לא יענש, ומוצא לעצמו תירוץ למה לעשות עבירה כזאת או אחרת. זה לא משנה. זה החלק השני. זה אדם שעושה תשובה, אבל מי יראה? הוא אומר, אני לא עבר באור אדום. מדוע? כי אם אני עבר באור אדום, אני אתפס ואני אשלם כנס. לכן אני לא עבר באור אדום. אני הולך לפי החוק, אני מתקן, אני עושה תשובה. למה? שאני אקבל שכר או שאני לא יענש על ידי מי שמעניש את האנשים שעובר באור אדום. זה סוג שני של אנשים. האנשים האלה, הסוג הזה של אנשים, ורוב האנשים בעולם. האלוקים עשה את האדם ישר, והמה ביקשו חשבונות רבים. המה ביקשו חשבונות רבים. זה נכון. כל אחד עושה את החשבונות שלו. זה הפסיכולוגיה של האדם. האדם הוא כמו ילד, שצריכים להגיד לו, נו, 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 אל תעשה את זה, אם תעשה את זה, תקבל עונש. אבל ישנם יחידי סגולה, אנשים מיוחדים, שהם עומדים באור אדום, לא יודע אם יוצא לכם לראות אדם כזה. הוא עומד באור אדום, אין שוטרים, אין מכוניות, באופק, אין שום דבר. הוא עומד כמו בול עץ, מחכה שהאור יתחלף לאור ירוק, והוא עובר במערך הצייה, לא בגלל השוטרים, ולא בגלל המכוניות, ולא, הוא מכבד את החוק. יכול לקרוא דבר כזה? יכול לכבד את החוק. אני כל יום עובר מעבר חצייה פעמיים לפחות, למה חוק? אז אנחנו עומדים קבוצה לפעמים של אנשים. אני רואה, ממש אתה רואה את האנשים בקבוצה, איך שמתחלק, יש כזה אחד, כולם עומדים מחכים, אור אדום, פתאום בא אחד, צ'יק צ'וק, מסתכל, רץ בין המכונים, אור אדום, שום דבר לא מזיז, רץ קדימה. רוב האנשים מסתכלים ממינה, מסתכלים אחורה, עם אף אחד, עם הכביש ריק, קבוצה גדולה מהאנשים, מתחילים ללכת באור אדום לתוך הכביש, במילא אין מכוניות, במילא אין שוטרים, אנחנו עוברים. רק צדיקי עליון, בדרך כלל ילדים שלמדו בבית ספר שאסור לעבור באור אדום, תמימים כאלה, הם עומדים מחכים, האמא אמרה לי, המורה אמר לי, לא עוברים באור אדום. חכים עד שממש מתחלף האור. ואני זוכר פעם, אני הייתי מהחלק האמצעי, והייתי עובר עם מכוניות. עובר. אז מישהו העיר לי, אומר לי, תשמע, ילדים רואים אותך עובר באור אדום. אם ידעו ממך לעבור באור אדום. הם לא עושים את החשבונות שלך. כי אתה רואה, הם רואים, מה? הרב עבר באור אדום, מה אנחנו? מאז אני...
אין ילדים.
מאז אני לוקח את זה בחשבון, אני משתדל, אפילו ששום דבר, אני עובר באור ירוק, מה שבטוח, בטוח, שאף אחד לא ילמד ממני לעבור שם, שמה יסכן, על ידי זה אני אסכן אותו. על ידי, בכלל אתה מכבד את החוד. ומשל, הנמשל לגבי תשובה מאהבה, תשובה שלא מאהבה. תשובה מאהבה, שאתה עושה את האמת, בגלל שזה אמת. ולפעמים אתה סובל בגלל זה. לפעמים בגלל שאתה אדם אמיתי, אתה סובל מהסביבה שהיא אלמא דשיקרא. עולם ששקרים. ואתה, יש לך את האמת שלך. ואתה עומד על זה, ואתה אומר, אני לא עושה את האמת, בגלל שיגידו עליי כמה אני נחמד או לא נחמד או משהו כזה. מה יגידו עליי? זה לא מזיז לי. אני עושה את האמת בגלל שזה אמת. אלה הם גדולי עולם. כמו האנשים שמסרו את חייהם באינקוויזיציה ומוכנים למות על הערכים שהם מאמינים בערכים האלה, אלה בעלי תשובה מאהבה. אצלהם הכל לזכותם. גם הדברים השליליים שהם עשו, הכל מתהפך לטובה, כי הם אנשי אמת. או אפילו בין אומות העולם. גלילאו כזה, שהוא אומר, זאת היא האמת, אני מאמין בה, אני הולך לאורה, אני מת עליה, אני מוכן למות על האמת הזאת, זה נקרא תשובה מהאהבה. אדם כזה קופץ מדרגה בצורה לא נורמטיבית. אפילו שהוא ירד והידרדר והגיע לתחתיות הארץ ויכול תשובה ולקפוץ מיד למקומות שהיה ראוי להגיע ולא הגיע אליהם, ופתאום הכל, הוא רואה את הכל בעין טובה, אומר, הכל היה לטובה, גם הירידה, גם הנפילה, מהשפות ירים מביון, גם ההשפעה הייתה לטובה, גם ההידרדרות הייתה לטובה. זה יכול להיות הדבר הזה. זה מה שהרב אומר כאן. אז הוא אומר שהתשובה שאדם עושה, קודם כל אם האדם נופל מסיבה, ואין שבע יפול צדיק וקם, אין אדם שאינו נופל, אז יש כאילו שתי קומות. הקומה הראשונה זה להגיע למדרגה שלפני שהוא נפל בה, אותה מדרגה שהגיע אליה. התשובה השנייה זה להשיג את המדרגה שהיה ראוי להשיג אותה, מדרגה המוסרית, הרוחנית, הערכית, זה כבר תשובה ש... לאלה ולאלה, כן.
שבא,
כשאומרים תשובה, אומרים כל הזמן עושים תשובה. תמיד אנחנו עושים תשובה. תמיד חוזרים תשובה. התשובה שהרב מדבר זה תשובה של כל הזמן שעושים, או תשובה הראשונית שעשו, של החזרה מתשובה של הכל?
צריך קודם כל להבין מה זה תשובה. תשובה באופן כללי, תשובה קדמה לעולם. תשובה זה לא כמו שמסתער בדמיוננו עניין פרטי שלך או שלי או של מישהו שעשה תשובה. זה לא תשובה. זה ניצוץ של תשובה, אבל זה לא מהות התשובה. מהות התשובה, אני רוצה כתוב את זה הרב קוק, שימים, קוראים לזה בלשון מודרנית התחדשות. התחדשות זה תשובה. מה זה התחדשות? ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. תפיסת העולם של התורה היא שהעולם מתפתח כל הזמן, מתקדם כל הזמן, משתלם כל הזמן. כל הזמן, יום ליום יביע עומר ולילה ללילה יחווה דם. מימד הזמן שאנחנו חיים בו הוא מימד, לא מימד שאנחנו לצערי הרב לפעמים חיים אותו, של מעגל סגור. אני רוצה להסביר את המושג הזה. אם אתה חי במעגל סגור, בדמיון שלך, בהרגשה שלך, אתה אומר, לעולם אני לא אשתנה. תמיד אני אחזור לאותה נקודה שממנה יצאת. אני כל הזמן הולך וחוזר לאותה נקודה, במקרה הטוב. במקרה לא טוב, אתה הולך ומדרדר למטה. אבל זה לא תפיסה יהודית. התפיסה היהודית היא אומרת, שהעולם מתחדש כל הזמן. כל הבריאה מתחדשת. ואתה כפרט בתוך הבריאה גם כן מתחדש. זאת אומרת, אין יום דומה למשנהו. ואין דקה דומה לדקה השנייה. למרות שאנחנו לא חשים בדבר הזה. העולם כולו בהתפתחות. אבולוציה, מה שנקרא. התפתחות. הכל מתפתח. זה תשובה. התשובה היא לשוב אל השלמות. כביכול העולם בנוי בצורה כזאת של ירידה לצורך עלייה. ולכן גם בירידה יש עלייה. מכיוון שהירידה היא לצורך עלייה, אז גם הירידה היא לצורך עלייה. כי זה חלק מהתהליך של העלייה. או שמציירים את זה בצורת קפיץ. קפיץ זה אליפסה עולה. כל יום אתה סוגר מעגל, פותח מעגל, או סוגר פותח מעגל בקומה נוספת. בין שאתה מרגיש בזה, בין שאתה לא מרגיש בזה. לכן כשאנחנו עושים תשובה פרטית, תשובה אנושית, אנחנו בעצם מתחדשים, אבל ההתחדשות היא לא מתחילה מהעניין הפרטי שלנו. זה משתלב במהלך הגלובלי, העולמי, שהעולם כולו מתפתח ומתחדק. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הוא ברא את העולם בצורה כזאת שכל הזמן הוא מתפתח וכל הזמן מתחדק. אתה כפרט יכול להשתלב במהלך הזה, ויכול גם לא להשתלב במהלך הזה, למרות גם כשאתה לא משתלב, אתה משתלב. זאת אומרת, אם אתה יורד, ואתה עושה עוונות וחטאים וכל הדברים האלה, ואתה יורד, ואתה לא מתקדם בחיים וכו', אני פעם בדקתי את הנושא הזה, זה כמו שאמרתי, הירידה לצורך הנושא. זה הנסיגה הזאת, היא חלק מתהליך של בנייה. זה העניין של התשובה. התשובה זה לשוב אל הבורא, והכל שב אל הבורא, כל הבריאה כולה. תשובה קדמה לעולם, זה מובן. לכן התשובה הפרטית שלנו יש בה מדרגות מדרגות. במדרגה היותר גבוהה שאדם עושה תשובה, הוא רואה את המגמה הפנימית של כל הבריאה כולה, כל ההוויה. הוא אומר את המילה, לא שמעתם את המילה הזאת, הכל לטובה. שמעתם פעם את המילה הכל לטובה? אבל הוא לא אומר רק הכל לטובה. הוא רואה בעיני נשמתו איך הכל לטובה, כולל הזדונות והנפילות והירידות והבעיות והסיבוכים הפרטיים והלאומיים והעולמיים, מסתכל מראשית ועד אחרי. הוא רואה את המגמה, את הבריח התיכון הזה, שהוא מסתתר כמו משכן היה בריח תיכון. מה ההבדל בין הבריח התיכון לבריח שלא היה בריח תיכון? הבריח התיכון היה בתוך העצים, הקרשים של המשכן. לא ראו אותו. אבל הבריח הזה, הוא היה עובר את כל הקרשים, מקצה עד קצה, והחזיק את הקרשים. לעומת זה, הבריחים החיצוניים ראו אותם, אבל הם לא החזיקו את כל הקרשים, רק חצי מהקרשים. בריח זה מחבר, בריח הוא המחבר. יש דברים שמחברים את כל הפרטים למיניהם. התשובה היא הבריח התיכון, הפנימי, המגמה הפנימית, הקיימת בכל הבריאה, בכל ההוויה כולה. מגלים אותה מי שזוכה לתשובה מהאהבה. לעומת זה יש גם תשובה לא מהאהבה. זה הבריח, אבל לא התיכון החיצוני, שהוא רק מחבר פה ושם כמה קרשים מהחיים, אבל לא מחבר את הכל. מתוך שלא לשמה בא לשמה. רוב האנשים פועלים מתוך חשבונות, לא מתוך אהבה. או יותר לא מתוך הכרה, אלא מתוך מה יהיה לי מזה, מה יצא לי מזה. זה לגיטימי דרך אגב. ככה הפסיכולוגיה של האדם בנויה. האדם אוהב את עצמו, קרוב אל עצמו, תמיד רוצה להיות מאושר. מישהו מעוניין להיות כאן מאושר?
אני.
ברצינות. מגזים. אתה יודע? הנה ילד. מה הוא רוצה? ילד סוכריה? רוצה סוכריה? אתה רוצה? מי לא רוצה סוכריה? מי לא רוצה סוכריה? כולם רוצים שיהיו מאושרים ושמחים ושלווים. זה לגיטימי, אני אומר שוב פעם. אז המניע שלהם לפעול זה הפיתויים, הסוכריות, כל גיל עם הסוכריות שלהם. אבל זאת היא המדרגה הנמוכה. כך אומר הרמב״ם בהלכות תשובה. יש כאן הלכות תשובה של הרמב״ם. יש לו פרק שקוראים לו פרק האהבה. אין כאן, יש כאן חלק א' של הרמב״ם? אני אגיד את זה בעל פה. הנה, לא. הלכות הרמב״ם בהלכות תשובה, סוף הלכות תשובה, הוא עוסק ב... מה זה אהבת השם? אתם מכירים את הפרק הזה? לא מכירים את הפרק. אז אני אגיד זה באופן כללי. הוא אומר, רוב האנשים בעולם פועלים שלא לשמה, לא מתוך אהבת השם, אלא מתוך אהבת עצמם. אוהבים את עצמם, ופועלים בגלל עצמם, ורוצים שיהיה להם טוב. בגלל זה הם עושים מה שהם עושים. מעטים זוכים שהם פועלים לא מתוך אהבת עצמם, אלא מתוך הכרת האמת. אהבת האמת. ושם מרחיב את הדיבור, מה זה אהבת האמת. האדם אומר, זוכה לאהבת האמת, הוא נמשך אחרי האמת כמו מגנט. הוא לא עושה חשבון לאף אחד, הוא אומר, זאת היא האמת, והוא מוכן לדבר הזה ללכת עד הסוף עם האמת שלו. מה? לא, זה אומר, תראה, הוא מוכן לבטל את עצמו. הוא אומר, לכן, משה רבינו היה ענב מכל אדם. הוא ביטל את עצמו כלפי הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, אני אפס. אין לי שום נגיעה פרטית בעניין. אני רוצה רק דבר אחד, שהאמת שלך, אלוקים, תתגלה בעולם, תופיע בעולם, שיכירו באמת הזו. אתה סובל בגלל הדבר הזה? אני לא אכפת, זה לא מזיז. אז יש מדרגה כזאת שאדם אומר, האמת נר לרגלי ותו לא, בלי חשבון מה יצא לי מהדבר הזה. הוא סובל בגלל הדבר.
מה יצא לי חומרים?
לא, גם חומרים וגם הוא לא משנה. הוא מגלה את האמת. נקודת האמת היא כל כך חשובה שלו, שהוא אומר, סביב זה כל העולם, כל החיים, כל מה שקיים, אני משרת את האמת הזאת. זה יכול להיות אמת מדעית, זה יכול להיות אמת תורנית, זה לא משנה. הוא מוכן, כמו שאמרנו, נתן דוגמה עם גלילאו, שהוא אומר, אני לא מזיז לי שום דבר. האמת היא נר לרגלי, היא חיי. זה נקרא אוהב האמת. אוהב האמת זה מדרגה מאוד גבוהה. אבל כאמור, זה בודדים בעולם שהם כאלה. לכן רוב האנשים פועלים מתוך נגיעות או אינטרסים או רצון שיהיו מאושרים וכל... זה לגיטימי. אשרי האיש, ככה פותח תהילים. אשרי האיש, מיישר ומאושר האדם, שלא עשה ככה וככה וככה, אין כדרה. זה בסדר, זה לגיטימי הדבר. זה מובן. אבל זה מדרגה. כן, בבקשה. סליחה?
כן.
כן, זה תלוי בפרט.
התהליך שונה.
הרב קוק כותב על העניין הזה, הקשר בין הפרט לכלל, במה הוא מותנה, מה הוא, מה, במה, איך זה בא לידי ביטוי. מכיוון שהכלל, אני מדבר על כלל ישראל במקרה זה, הוא שיש לו נשמה טובה. לעם היהודי, הוא נברא עם נשמה מיוחד, נשמה טובה. זה עם שכל המגמה שלו היא להיטיב, 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 להיטיב. לכן אדם שהוא טוב בנשמתו, והוא פועל טוב ועושה טוב, הוא מתחבר לא באמירה כמו במגמה, בנשמתו הוא מתחבר אל הכלל. אדם כזה, אפשר להגיד, אדם מחובר. מחובר אל החברה, מחובר אל העולם, הוא חלק מכל ההוויה, והוא תורם לכל המציאות הכללית שהוא חי בתוכה, במעשיו הטובים, במחשבותיו וכו'. וההפך ההפך, זאת אומרת, אם האדם הוא חושב מחשבות רעות, או מדבר דברים רעים, או עושה דברים רעים, הוא מתנתק מהאורגן שהוא מחובר אליו במהות שלו, דיינו מהחברה, מהעם, מהאומה, שהכיוון שלה הוא חיובי. זאת אומרת, ההתחברות אל הכלל היא לא העניין של דת או לא דת או דברים כאלה. זה כבר פרט. שאלה, מה יש לך בלב? מה יש לך בנשמה? מה הכיוון שלך? אתה בן אדם טוב, אתה מתחבר אל כלל ישראל. אתה בן אדם לא טוב, חס ושלום, אתה מתנתק מכלל ישראל. ככה מסביר הרב. אז יכול להיות אדם שהוא חי בחברה לחוד, והוא לחוד, והוא כמו אוף בודד כזה, וכמו זה. הוא טוב כלפי חוץ. אבל עצם העובדה שהוא מכונס בתוך עצמו, ולא מחובר אל הכלל, זה כבר מראה על חיסרון גדול מאוד. דיברנו על זה הרבה פעמים כאן, שבחסידות אומרים, שאדם שחושב יותר מדי על עצמו, אז הוא בדיכאון, הוא בעצבות גדולה. כן. ואדם שהוא חושב על, על לתרום ולתת על הכלל, אז הוא משתלם, מתרומם, ברמה האנושית, ברמה החברתית. אז זה העניין של חיבור, אי חיבור. עכשיו, אתה יכול לשאול אותי, מה קורה עם חברה של רשעים? אני לא מכיר חברה כזאת, אבל נניח שיש חברה כזאת. היא הכי נמי. אנחנו חיים בעולם הזה, לא בעולם הבא. אז לפעמים יש חברה של רשעים, שאתה לא יכול, אתה לא מתחבר אליה, אל החברה הזאת, אל המציאות הזאת. הדוגמה שלמדנו בתורה, זה לוט ואברהם אבינו. זה לא משפחה אחת אמנם, אבל זה לא מסתדר שם, לא יכולים, לא מסוגלים לחיות אחד עם השני. יש שתי מגמות שונות לחלוטין. זה צדיק עליון וזה רשע, דברים לא מתחברים. אז יש מה שנקרא התנתקות לצורך התחברות. כי בסופו של דבר, באמת הוא הלך לסדום, לא תלך לסדום. אבל מי מציל אותו? אברהם אבינו. כמו שרשי אומר, אם אתה תלך לצד ימין, אני אלך לצד שמאל. אם אתה תלך לצד שמאל, אני אלך לצד ימין. אז באופן פשוט, אתה תלך כאן, אני הולך בדיוק לצד ההפוף. לא משנה, תבחר אתה את הצד שלך. אבל אומר רשי, זה לא כך. הוא אומר, זה כמו ידיים של האדם. אם אתה תהיה יד ימין, אני היד שמאל שלך, אני משלים אותך. אם תהיה שמאל, אז אני היד ימין שלך. כמו שאדם לא יכול לנתק את הימין ואת השמאל מתוכו, ככה אומר לו אברהם אבינו, אל תדאג. נכון שאתה מתרחק ממני, היד הרי מתפשטת. אבל אני תמיד מחובר אליך. והתוצאה באמת הייתה, יצא מן המשיח. יצא רות, מביא דוד המלך, וכל זה. זאת אומרת, גם מהרחוק ביותר, בסופו של דבר הוא המתחבר והמחבר, מחבר לכולם. מה? אחרי שהוא הציל אותו, ודאי. זה לא היה תיקון גמור. אבל בסופו של דבר, בחשבון ההיסטורי של כל הדורות, מי שבאמת מקשים את אברהם אבינו, זה צאצא של לוט, דוד המלך, יצא מרות המואביה. הוא בעצם הפרי, בעוד שאברהם אבינו הוא הזרע. אז יוצא מכאן שזה עץ אחד, למרות שלאורך דרך הם יראו כאילו נפרדו דרכיהם. אותו דבר דרך אגב, המין האנושי. המין האנושי, על פניו נראה, כאילו עם ישראל לחוד וכל המין האנושי לחוד. אבל בגלובל, בגדול, לעתיד לבוא, אנחנו נראה, לא רק שאנחנו לא מנותקים מהעולם, אנחנו לב העולם, מרכז העולם, משפיעים על כל העולם. למרות שעשו לנו צרות כאלה צורות במשך כל ההיסטוריה. זה יהיה לעתיד לו. ודאי, יש עניין של התרחקות לצורך התחברות, כמו ביחסי איש ואישה, זה ידוע שההתרחקות זה זרז אדיר להתקרבות. במקום שאין את ההתרחקות, מדיני טהרה וטומאה וכל הדברים האלה, שם יש תוהו ובוהו, בלגן שאין כמו. ירידה לצורך עלייה. הדברים ידועים, דברים פשוטים, כן. טוב, נסתפק בזה להם.